האישים שהביאו את חותמם על ההיסטוריה של כלל ישראל ניכרים גם בפן הציבורי ההיסטורי. כשאנחנו דנים על התייחסותם למאורעות בני זמנם, שאתה דן איפה תרומתם ספציפית לפעולה מסוימת. יותר מזה, אפילו מאמרים שעל פני השטח מתפרשים כמאמרים תמימים או כקודים כפי שראינו בפעם הקודמת, או מתוך הנסיבות של המדיפות או מסיבות אחרות שבתמחר לשון ארומים אז הם בחרו איזה לשון כפולה, אבל בכל מקרה גם אם יש לזה תוכן תמימי, אנחנו שואלים מה המשמעות הריאלית ההיסטורית של הדבר הזה. וכיוצא מזה גם ההגות האקטואלית שלהם המתייחסת לבעיות הזמן. כמובן, אם הדבר נכנס לספרות חז"ל, לגמרא, למדרשים, אז יש לזה גם משקל מעבר לזמן ההיסטורי. אבל גם עצם השימוש ההיסטורי הוא כבר ערך לעצמו, בשביל להבין את ההשקפה של חכמי התנאים והמוראים על בעיה זאת או אחרת, כדי להקיש ממנה להשקפת עולם ודברים דומים. פרט לצד הממשי, הריאלי, ההיסטורי הזה, יש פן נוסף, והוא הפן העל-היסטורי. דברים שאינם קשורים לשעה, שאינם קשורים לבעיות ספציפיות, נניח יחס לרומאים או דברים כגון אלה, אלא הסתכלות רעיונית השקפתית בדברים שהם כבשונו של עולם, ומן הסתם הם יעסיקו ומעסיקים את כל החושבים למיניהם במשך כל האורך ההיסטוריה, כל אימא שאדם חושב. מעין חלוקה זאת ציינו כבר אצל רב מאיר, מצד אחד דאגה לשיקום התורה, דאגה אחת לכל מה שאירה שהיה עולם שמן בערך מחזירים מטרה ליושנה, ומצד שני רב מאיר על היסטורית בלי זיקה לבעיות ממשיות, אלא עבודת השם בינו לבין קונו. דוגמה קרובה אלינו, הרב קוק בשתי רגליו עמד בחיי המעשה גם בתוקף התפקידים שהוטלו עליו. אחרי שהחפץ חיים הכריע שהוא חייב להתמסר לעולם הרבנות, למרות שהוא ניסה כמה וכמה פעמים גם בתקופות יותר מאוחרות להשתחרר מהעול הזה, אבל הוטלה עליו החובה, אז הוא ניסה למנות אותה בזה שהוא כל כולו היה בעולם הציבור. אותו משפט שהוא אמר כמה ימים לפני פטירתו, עכשיו אני כבר לא צריך לקרוא עיתון, מבטא למעשה את כל שקיקתו בכל אותה תקופה להתעסק בדברים שלמעלה מן הזמן, שהזמן לא גרמן, ביסודות של חיי עולם. לפי די כמה פעמים שיבח באוזניי את המאמר שהרב חרלאפ כתב ב-30 לפטירתו של הרב. יצא אז חוברת תורנית בשם שערי ציון, הבן של רביצלו, רביצלו לבלזר היה העורך שלה, וזה היה הירחון התורני המרכזי, ושם הרב חלב כתב מאמר בשם מקדשו הפנימי. ויסוד העניין היה ש, וזה כנראה היה החידוש, שהכל הכירו את הפנים הציבוריות שלו, הכל הכירו את יחסו למה שמתרחש ברשות הרבים, הרב חלב העיד על צד נוסף, שמעולם הוא לא יצא ממקדשו הפנימי. דהיינו, הוא עמד בשתי רגליו בקרקע המציאות הריאלית, ואף על פי כן היה משמש בכהונה גדולה במקדש הפנימי שלו, דהיינו בדברים שהם לא בשגרה, הם לא ביומיום, הם לא באקטואליה, אבל הם בינו לבין קונו. משהו מעין העיקרון הזה אפשר למצוא אצל רב שמעון בר יוחאי. יש אצלו זיקה עמוקה למציאות, זה בוודאי המסודות של היחס לנוכרים, היחס לארץ ישראל, המרד וכל מה שבא לזה. ראינו כיצד הוא נטוע בכרם ביבנה, והוא נושא את הדגל שלא תשכח תורה מפי זרעו עד לאחר כל הגלגולים שבאו באותם 60 שנה של שיקום התורה הראשון על ידי רבי יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל, הרדיפות, המרד, השמד ושנפי השמד, כשהוא מעביר לשם את המסורות האלה. אז זה עולם המעשה שמשתול בו. אבל זה כמובן הדבר העמוק. מילא כשאין חיי מעשה, מילא כשהאקטואליה היא לא אינטנסיבית והיא לא מיוחדת במינה, אז אדם יכול להרשות לעצמו ללכת בצדי דרכים. אבל כשההיסטוריה כל כך מורכבת והיא כל כך פטרטונה, ובתוך המאומה הגדולה הזאת אדם מבצר לעצמו את הדביר הפנימי שלו, כאילו שום דבר, לא רומא ולא אדריאנוס ולא בר כוכבא ולא חורבן, אלא הוא ועולמו הרוחני בלבד. והאמת היא שבנקודה הזאת, כשמעמיקים מה שיש אצל רשב"י בעידון הזה, מגלים עוד איזה יסוד מעניין. זה מתייחס לשטח מיוחד של הערכות ואפיונים שמיוחדים לרב שמעון בר יוחאי, שאין להם אח ורע, לא אצל תנאים אחרים וגם בחומר אצל המוראים אחרים. דהיינו, אנחנו מוצאים איפה אישם המשנה, רבי יוחנן בן זכאי היה מאפיין את תלמידיו, היה נותן בהם זה ככה, זה ככה. אנחנו מוצאים בעוד כמה וכמה מקומות, פה קדוש שחמר דבר כזה וכו', איך בני דורו הורים עליו. אבל ברוב המכריע של האפיונים הללו שקראו הם לעצמם גם דבר מיוחד במינו. דהיינו, איך חז"ל הסתכלו על אישים מתוכם. אבל אצל רשב"י יש דבר מיוחד, איך הוא מסתכל על עצמו, באיזה סופרלטיבי, באיזה הגדרות מיוחדות. אולי אפשר למצוא אי פה אי שם גם תמונות עצמיות של חז"ל, אבל גם הריבוי של הדוגמאות וגם מה שנראה בינינו, או ההגזמות או איזה מיני ביטויים מיוחדים במינם, באיזה שיאים, לא מצוין. אז גם אם די נהדים מרשב"י היה צריך לראות מה טיבו של העניין הזה. אבל למשל בסוטה ד' אומר רשב"י דברים בגנות גסות הרוח. אז הוא היה מודע שלא יפה לדבר ככה, אבל בגסות הרוח. נו, ואותו רשב"י מדבר על עצמו במושגים מיוחדים כאלה. אז רק על פני השטח הרי צריך להבין שיש פה איזה מפתח פנימי. באחד המקומות האלה זה הגמרא בסוכה מ"ה, שחלק ממנה כבר הבין. אמר רבי ירמיהו משום רשב"י, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה. ואת כל העולם כולו יכול לסחוב על הגב ולזכות אותו, אם הוא יהיה חייב בדין. מבריאת העולם ועד אותו יום. ואלמלא אליעזר בני אמי, מיום שנברא העולם ועד עכשיו. לסחוב על זה. ואלמלא יותם בן עוזיהו עמנו, מיום שנברא העולם ועד עכשיו. מילר, רב שמעון ורב לייזר, טוב, הרוסים, יש מי אחד במערה, יש להם היסטוריה משותפת, אבל הם צריכים עוד אחד, והם יהיו בדין כזה של שלושה, אז מסוף העולם ועד סופו, מראשית ההיסטוריה ועד אחריתה, הם פותרים את העולם כולו. ומי השלישי? יותם בן עוזיהו, אחד ממלכי יהודה. אז השלושה האלה, כבר גם מבינים איזה, מה כתוב פה? אז בגלל שכתוב, לפתור, בזכותי אני סובל כל אמנותי אמותותן מילדים. יותם בן עוזיהו צדיק היה, וענב, יותר משאר מלאכים, וזכה בכיבוד אביו. ועליו נאמר בן יכבד אב, שכל הילום שהיה אביו מצורה, הוא היה שופט את המארץ. לא נטל עליו כתר מלכות בחייו, וכל דירים שהיה דן, אורם בשם אביו. ועד סופו, עד סליחלי העולם. אז מרגישים מיוחד. מעניין שהרב, רצבי היה במערה יוקים על שנים, ונראה לו בדרך מראות אלוהים גודל כבודו. אז הוא כאילו ממתיק את זה. כן, זאת לא גסות הרוח אישית, אלא היה לו גילוי. נו, אז אם גילוי, אז דרי שכובש נבואתו. אז מה שרצבי אמר את הדברים, כי זה בא לו באינפורמציה בלתי קונבנציונלית. והיה יודע בעצמו שהוא חסיד גדול, והיה אומר, יכול אני לפתור העולם כגון זה, אמור בסדום, אם נמצא שם כך וכך צדיקים. אז הרך אומר שיש כבר דוגמה של דבר כגון זה, ולעשתי לכל המקום בעבורם. אז אנחנו רוצים כבר בתורה איזו זכות של אחד או של ציבור שמגן על מעגל יותר גדול. אז אם אברהם אבינו הוא אחד מאלה, הוא אומר על שם ברוך חי, המעגל הזה קיים גם בזמני. בזכותי יתקיים העולם ולא יחרב, ולא ישחית אלוקים העולם בעבורי. ואפילו אם אין שם שום צדיק, אם יהיה לי עזר פנימי שנברא העולם, כלומר שלא תהיה כליה כגון המבול. ואילמה ליותם, ולמה יותם? לפי שנתברר לו, אז הרך אומר דבר אחר מרש, לפי שנתברר לו כי לא קיבל מזכויותם בעולם הזה כלום. שכל צדיקים קיבלו בעולם הזה מעין השמור לעולם הבא. ורב שמעון הוא בנו יותם, ויותם לא קיבלו בעולם הזה לתקע, הייתה להם זכות גדולה משאר צדיקים. לא יודע מאיפה הרב לקח את זה, אבל שוב, אם נתגלה לו במראות אלוקים, אז הוא גילה, היה לו כזה מין כספומט, שנה, שנה, סיון, הכניס, ראה מה הזכויות שלו, וראה שהכל לזכותו, הכל לזכותו, בדק עוד כמה כאלה כרטיסים, וראה יש לו את אליעזר ויש לו את יותם, הם יכולים לזכות את העולם. מעין ביטוי כזה מצאנו גם בבראשית רבה. בבראשית רבה, פרשה ל"ה, בנוסח קצת אחר, שוב מאמר של רב ירמיה בשם רשב"י, אי באי אברהם לא נקרא במין גבי. אם אברהם ירצה להתקרב ולסבול בזכותו את הדורות כולם שעברו עד הדור שאנוכי בקרבו, אנוכי הקרבן, אז אני, אברהם יעשה את זה, שלישייה אחרת, אברהם יעשה את זה מזמנו, שר הדורות, מהאדם הראשון הדואר, מנוח עד אברהם, מאברהם, מתחיל תקופה חדשה, מאברהם ועד רשב"י, אברהם אבינו זוכה. ואז, אנא מת רב מגבי עד מלכה משיחה, ואני יכול לסחוב את זה, מזמני עד משיח. ואם לא בא, ואם אברהם אבינו לא ירצה להיכנס לעסקה הזאת, רצו להבין מה אבא אבינו, הרי אברהם אבינו יתעצב בשביל סדום, אז יש לו אלטרנטיבה. יצטרף אחיה השילוני עימי. ואנא בקרבית מן אברהם עד מלכה משיחה. אז אני, המוסיק הזה, רשב"י ואחיה השילוני, אני מסדר את כל העולם כולו בלי אברהם. אחר כך היה בהסבר, כך אמר רשב"י, אין העולם יכול לעמוד בפחות מילה מצדיקים כאברהם אבינו. הקלטתי מינו, אנא וברי תרי מינו, ועשרים מינו, אז אני וברי וכולי, ועם שניים הם, אז על הדרך של הגמרא שלפניך. אז אין לי הסבר טוב להגדרות האלה, אבל הכיוון המעניין הולך ב... רציפות הדורות. רש"י כבר הכניס שיותם בן עוזיהו היה מופלט בכיבוד אב שלו. מה פירוש בכיבוד אב? התבטלות כלפי האבא. האבא היה מצורע, הוא היה עוצר המלוכה, ואת כל הדינים ואת כל פסקי ההלכה הוא תלה באביו, לא נתן לאביו הרגשה שהוא מנודה. אז הרצף הזה של יותם ועוזיהו, הוא מעיד שאפילו אם יש אחד, אז כאילו הבבואה של השני, אז השני הוא המנחה, אז השני הוא המנהיג. אבא, למרות שהוא לא יכול לבוא בקהל, הוא יושב בבית החופים, אבא עוזיהו, יותם, ממשיך את המלוכה. יש בזוהר, בפרשת חוקותיי, הפלגות גדולות על כיבוד אב של אליעזר, רב לזר, בנו של רב שמעון בר יוחאי. יוצא לפי זה, כל פעם לפי את שהגמרא בסוכה מנסחה, שמה שרב שמעון בר יוחאי יכול לפתור, הוא אומר, אנחנו השלישייה הזאת מהווה דוגמה של מסירה מדויקת מדור לדור, של אחד שנכלל בתוך השני, שאין פער בין הדורות. הבעיה הגדולה של העולם שאין רציפות של מסורת, שדור חולק על דור, שדור חכם מדור, שדור מתחכם מדור, אבל שאחד מעביר לשני בדייקנות ובהתבטלות כלפי מי שאתה מוסר בשמו, זה מצאנו אצל השלישייה הזו. והרי זה מיוחד לרב שמעון בר יוחאי, כפי שהבאנו בפעמים הקודמות. כשהוא מביא את יוחאי אביו, הנה, סבא, אבא ובן, אני אומר ליוחאי אבא, הוא אומר לרב לזר, לרב עקיבא, לרב עקיבא מקבל לרב לזר. דהיינו, באיזה מקום שהוא, כי לא תשכח מפי זרעו, זוהי הנוסחה של הגמרא בשבת, שרב שמעון בר יוחאי מביא אותה מכרם ביבנה, וחס ושלום שתשתכח תורה מישראל. פיך, פי זרחה, מפי זר זרחה. הנה, הנה, כי לא תשכח מפי זרו. ואם מכאן ואילה, תורה מחזרת על אכסניה שלה. חוט המשולש לו במהרה ינתק. אז אם, תקשיבו ברכה כל הזמן, על כל פעמים הגמרא שלנו מחפש שלישייה. והמאפיין את השלישייה זה מסורת הדורות, כשאחד מקבל מאחד ואחד מעביר לאחד. אז מה הפלא אם רב שמעון בר יוחאי שתול בקרב ביבנה, ולא יועיל לא אדריאנוס ולא כל השונים האלה וכל ההשמדה של עולם התורה בבר כוכבא, והיא לא תשכח מפי זרעו, והוא יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין מסוף העולם ועד סופו. אם יש לך יחידה של שלושה כאלה שנותנים יד אחד לשני, החוט המשולש לא ינתק, לא יהיה נתק בעברת המסורת. רבי וייגל רמז בגמרא כאן בסוכה, אז יש בגיליון הש"ס, אז רבי וייגל אומר, יכול אני לבדוק, עיין אבות לרבי נתן פרק פוצלי. רבי וייגל לא ביבלוגרף סתם, מה כתוב שם באבות? אז באבות פרק, אבות לרבי נתן פרק 16 כתוב, רב שמעון בר יוחאי אומר, מכאן שאין ישראל רודים בני גיהינום, יכול אני לפתור בעיה של רבי וייגל? ומה קורה עם כל העונשים? איך אתה יכול לפתור? אז אומר, תסתכל שם, תראה שרב שמעון בר יוחאי מכניס לחשבון, מאיפה הוא לוקח לעצמו גב גדול כזה לפתור את העולם כולו מן הדין? מכיוון שיש לו כלל שאין ישראל רואים פני גיהינום לעולם. ראינו, גם אם הם יורדים לגיהינום בסוף הם יוצאים, אין כליון, יש ענישה, אבל לא כליון. אז עומק כוונת רבי וייגל, איך יכול רב שמעון בר יוחאי לפתור את העולם כולו מדהים? עם טענה טובה, יש לרב שמעון בר יוחאי בור. אבות של רב שמעון בר יוחאי שישראל לא קלים. אז עם הבורד הזה הוא פותר את העולם. זה לא איזה סתם סגולה, זה לא איזה מין פטנט כזה נוסחאי, אלא רב שמעון בר יוחאי יש לה השקפת עולם. השקפת עולמו של רב שמעון בר יוחאי, האומרת שאין ישראל רואים פני גיהינום, היא זאת הוא יבוא לבית דין של מעלה, הוא יגיד טיימה. הוא יגיד, אמרתי שלא רואים פני גיהינום, עם האמירה הזאת הוא יכול לפתור את העולם מן הדין. מה שצריך לעיין בדבר, שבסוף מסכת חגיגה, אבל מעין זאת, שאין ישראל באים לגיהנום, יורדים לגיהנום, בשם רב שמעון בן לקיש, בשם ריש לקיש. אז צריך הסבר. אז לפי זה, לפי רבי עקיבא איגר, אז גם רב שמעון בן לקיש יגיד אותו דבר, ולא מצאנו שאומר את זה. אז יכול להיות שצריך לומר כך, סגולתו של רב שמעון בר יוחאי, האישית, פלוס הטיימה שלו. זאת אומרת, זה לא סתם שכל אדם יכול להגיד טיימה כזו. רב שמעון בר יוחאי בהגדרה שלו, כשהוא יאמר את זה שאין ישראל רואים בני גיהנום, אז מעלתו וטיעונה והשקפות עולמו הם שיכולים לסייע לפתור את העולם כולו מן הדין. ובאמת מעין דבר כזה יש בבן יהוידע. הבן יהוידע על הגמרא הזאת בסוכה מ"ה קשה. איך חשב זכות רב לזר ולא יותר ממנו שמצורפו יפתור ומתתר מיניון שנברא עולם טוב, אז יש לו פה כמה מהלכים. אבל התורף של הדבר זה חידוד. חידוד כמעט הייתי אומר דרושי, אבל מיד נסביר אותו. הגמרא אומרת בסנהדרין לגבי עונש של הגוף והנפש. איך אפשר להניש הרי? זה אומר שאני אמרתי לגוף שיעשה כמה, לגוף אומר שהנשמה כיוונה אותי, אז הגמרא אומרת שזה משל לחיגר וסומה. מה עושים? מרכיבים זה על זה. ועולה מדבריהם, ובכל המעשים הנעשים בעולם הזה, מהנפש לגוף יש לכל אחד דין, זה אינו יכול לעשות לבד וזה אינו יכול לעשות לבד. וידוע פלוטה דרשבי ורבנן בגמרא לשבת, ורבנן סברי בשניים שעשו דבר אחד וזה אינו יכול לבדו וזה אינו יכול לבדו, שניהם חייבים. רשבי סביר אליהם שניהם פטורים, כיוון וזה אינו יכול וזה אינו יכול, כל חד חשיד מסייע ואין בו ממש. זה בהלכה. ולפי זה, בספרת רשבי, גוף ונפש יהיו פטורים מן העונש. כיוון שזה אינו יכול וזה אינו יכול, הוא מסייע ופטור. ולכן אמר רשבי, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין. על פי סברתי, וזה אינו יכול וזה אינו יכול, שניהם פטורים. בסדר? אז אם לדין יש תשובה, אבל היופי בחידוד הדרושי הזה הוא עמוק מאוד. והוא נוקה ויורד. מה הפשט שרשב"י אומר שניים שלא יכולים לעשות פטורים? בכלל, כשתנאים נקטו השקפת עולם, אנחנו עוד נראה במקרה של רשב"י, מלאכה שאינה צריכה לגופה, מלאכת משמת עשה תורה, במקרה זה דוגמאות משבת, אבל יש בזה גם השלכות לעניינים אחרים. אז האם התנאים נקטו עמדה? ככה נראה לי. סתם אמרו סברה, זה הרי פשוט שלא. אלא מה? הייתה להם איזה עמדה, והוכרח אתה לומר שהעמדה הייתה עקרונית. זאת אומרת, היה לו רעיון יסוד. נניח לדוגמה מאב. גברה או חפצה. אז אם פלוני אמר שבכל דבר הוא מתבונן ביסוד של הגברה, אז אתה יכול לחלוק למה הוא קבע דבר כזה, אבל אחרי שהוא קבע, אז לא יהיה לך קושייה, אז הוא יהיה עקבי לשיטתו. הרבנים, בספריו הגדולים, עמיתות לחקר ההלכה, הוא היה תלמיד של רב שמעון. והוא ניסה לנסח כל מיני כללים שבישיבות הן סברות רווחות, הוא ניסה למסד אותם בכללים, והכל הולך על פי הדברים האלה. משהו מעין זה כאן. מה שחשוב לנו בבן יהוידע זה לא הפטנט הדרושי, אלא העיקרון. מה שרב שמעון בר יוחאי אמר בהלכה למעשה בענייני שבת בשניים שהסבוע, זה יסוד בהשקפת עולמו. אז ממילא אם הוא אומר אני יכול לפתור את העולם כולו מן הדין, פירושו של דבר שאותה סברה שלדעתי התקיפה בהלכה ומכוחה אני מבקש לא לחייב לפתור את העושים, מאותה סברה אני מבקש גם לפתור בישיבה של מעלה. אם זה אמת, אז למה היא לא תהיה אמת גם כלפי מעלה? אם זה תופס בדיוק כאן או לא, אתה יכול לומר שהגוף והנפש זה לא כמו שניים שהסברה, אתה יכול לומר חלק, אבל העיקרון הוא אמיתי מאוד. הוא אמיתי בזה שכל אחד מן התנאים, כמובן, כשאחד מן התנאים, אנחנו רוצים לשם, הרמב"ם מנה בהקדמת המשנה התנאים שיש להם רק מימרה אחת בכל השעה. אני גם כן מאמין שהאמירה הזאת היא עקבית והיא תוצאה של השקפת עולמה. אבל כיוון שאין לי עוד ראיות במקומות אחרים, אז אני לא יודע מה. אבל אם אני מוצא כללים שנאמרים בהרבה מקומות, אז חייבים לומר שזה לא על דרך ההזדמן ולא סתם ככה נראה לי, אלא זה ביטוי של עמדת יסוד שלא תמיד אתה יכול לחשוף אותה. למעשה השיטות המאוחרות שלה לשיטתי, של לשיטתי אצל גדולי הראשונים והאחרונים, מאיפה זה נובע? צור, לפעמים אתה מגיע לאבסורדים, אתה מגיע לדברים שאולי אתה לא מסכים איתם, אבל העיקרון הוא אמיתי מאוד. אז אתה אומר שאתה אומר סתם סברה. אם אמר פלויני דבר כאן, וזה נבע מכיתת עמדה כלפי משהו, אז זה תקף לכל האורך, לכל אורך ההסתכלות שלו. איך הוא דן בנושא הזה? אז אם רשבי אמר כלל בענייני שבת, אז הכלל הזה הוא גם בישיבה של מעלה, בעל משמעות. ובעזרת הכלל הזה הוא יכול לפתור את העולם מן הדין. יש כאן קצת עידור של מה שנראה לנו מחודד מאוד, איזה מין רחבס כזאת שיכול לפתור את העולם כולו מן הדין. זה לא הסגולה שלי, זה לא כסוד הרוע. אני יכול לנסח כלל, אני יכול לנסח השקפת עולם, שבעזרתם ההסתכלות שלי על יסודות הלכה ועיון הם כאלה שבעזרתם אני יכול לפתור את העולם כולו מן הדין. דהיינו, יש לי נוסחת הסתכלות שהיא מוצאת את ביטוייה הפרטיים בשבת ובקודשים ובעריות ובכל מיני מקומות, ובכוחה אני פותר את העולם. היוצא הזה בביטוי נוסף שוב באותה גמרא בנמי בהמשך. אמר רבי ירושלים רשב"י, ראיתי בני עלייה והם מועטים. שוב איזה ניסוח צורם לה. אם אלף הם, אני אומר, אם מאה הם, אני אומר, אם שניים הם, אני אומר. בני עלייה, אז רש"י מפרש, רואה אני לפי מעשה הבריות שבני עלייה קטה מקבלים פני שכינה מועטים הם. וההמשך הוא, ושואלים שאלות ממנגות אחרות של המוראים מיוחדים, והרח כבר התעכב איזה מהמוראים מיוחדים שואלים על רשב"י, והוכיח דברים יפים מאוד בעניינים האלה. אבל המסקנה היא שיש צדיקים שהם ביסודות של בר, ויש צדיקים שהם די לבלו בר. אז רש"י מפרש בר ברשות, די לבלו בר בלו רשות. ויש מי שפרש, ושוב עם היסודות הללו, שבר הכוונה היא עם בנים. צדיקים שגם הבנים שלהם הולכים איתם. זה שוב אותו יסוד של השרשרת, אותו יסוד של המסירה, אותו יסוד של להעביר מדור לדור. גם אם אדריאנוס נכנס באמצע, וגם אם נחשבים ממרד בר כוכבא, ולדאוג איך, כי לא תשכח מפיזרו, אני ובריאם, לפי פירוש אחד. על כל פנים, הביטוי הזה, בני עלייה, הוא גם כן העסיק הרבה את המפרשים, והפשט. אז יש בה גאונים, וזה הובא באוצר הגאונים בסנהדרין, כי שם הגמרא מביאה גם את הביטוי הזה. רבי גאון פרש כמה מעלות אביין לצדיקים במתן שכר. כל מעלה ומעלה לפי מעשיה. וכאמר רשב"י שהמעלה העליונה שהיא למעלה מכולם היא נקראת בני עלייה. היא עלייה, ראיתי בניה והם מועטים. וכך פרש רבי, צדיקים שנכנסים, מה זה דבר? הם ובניהם, שהם ובניהם ראויים למעלה זאת כרשב"י, שהיהו בניו לא מועטים. וקרוב לומר שאינם יותר משניים. אבל צדיקים שנכנסים לא בניהם, יש הרבה. נראה אותך איך אתה דואג לדור שיבוא. איך אתה מוסר את התורה לאחרים. וכאן יוצא בזה שוב, יש בבן יהוידע על הגמרא הזו, אני בלי, הייתי בני עלייה, נראה לי, מה זה בני עלייה? אותם שיש להם נפש מאצילות שנקראים בנים. אז הוא פירש כבר על דרך הקבלה את המושגים הללו של בני עלייה, וגם את הרבי יוסף שאול נחוזון, בעל השואל מושיב, יש לו ספר בהגדה, דברי שאול, אז אני לא, בספרייה לא נמצא, אבל הוא מצוטט בירקות הגרשוני, ושם ההסבר שבני עלייה יש פה רמז, מהי דרך עבודת השם? מגלה ומשם נגיע למסתר, כמו עלייה שבנויה על גבי הגג, או אם יש כאלה בני עלייה שיכולים להגיע ישר לעלייה בלי לעבור את הדרך של המגלה. מי שרוצה לעלות לעלייה בלי סולם יוכל לשבור ידה ברגליו. הייתי בני עלייה ואין מועדים שתכף יהיו בני עלייה בלי מנהיגות התחלות, וזה מועדים הם. במרגליות הים בסנהדרין צדיק זין, מקום שהגמרא הזאת מובאת, אז הוא גם הביא את הדברים האלה. אי לבבר, שהוא צדיק ובנו צדיק כמולו. יש מי שאומר ש... אם אין להם בנים אז הוא יתקן בחוץ עד שיבליחו בשכינה, אם כן הם יכולים להיכנס או לא יכולים להיכנס. ובי גם רעיון מהזוהר כדרכו ליסודות הללו. גם הרב בעל התניא דן בביטוי הזה, הייתי בני עלייה ומועדים, והוא כתב שלכך נקראים בני עלייה בפרק י'. בני עלייה שמהפכים הרע ומעלים אותו לקדושה. ושוב, יש ראיות מן הזוהר לנקודה המיוחדת הזאת של רשב"י. הכל מסתובב מסביב לאחד על הרצף של מסורת הדורות בנושא הזה. וזה קשור לאותה גמרא בירושלמי, שהבאנו כבר, הירושלמי מסנהדרין פרק א' הלכה ב', כשנתקרקרו פניו של רבי שמעון בר יוחאי, כשרבי מאיר קיבל את הסמיכה לפניו. אז אמר לו רב עקיבא, דייך שאני ובורך מכירים כוחך. אז כאן אנחנו משאים כבר דבר חדש. לא רק רשב"י מצטיין באפיונים מיוחדים ואצילים כאלה, אלא גם רב עקיבא כבר אומר את זה לרבי שמעון תלמידו. אז היה מקובל זקן יעקב זריהן, הרב הספרדי הקודם של טבריה. אז יש בספר מידות רשב"י לפי שמו, לא נצטער ונתקרקם פניו מצד גדולה וכבוד, אלא שחשב אולי עוד חסר לו בשלמות התורה. אז מה זה אני וברכה מכירים כוחך? אז הוא אמר, הרי ההלכה היא לא כבית שמי ולא כרשב"י, משום גודל מעלתם שכל תורתם היא תורת האצילות. ובשמי נפסקו הלכה כבית שמי וכרשב"י, וכן יהיה לעתיד לבוא. דייני שאני וברכה מכירים כוחך, הרב עקיבא, מפני שאתה אותו עולם שבעלייה. אתה אותו עולם שהוא למעלה, שבעולם שלנו אי אפשר להשיג אותו. ומשהו מעין זה היה לנגד עיני הרב, שהוא כתב בהר בניתוע, במהדורה החדשה, בעמוד קופיון א', אותם הצדיקים, שההסתכלות העליונה שלהם מעכבת אותם מלהתבונן יפה בדברים המעשיים, צריכים הם להביט מלמעלה למטה, כשם שרוב בני האדם צריכים להתאמץ, להשכיל בדברים השכליים מלמטה למעלה. מסתבר שהרב לא ראה את בן יהוידע וכל הכהנים האלה, ודאי לא בגלל שכתב את הפלטו. אבל זה באותו כיוון. דרך נורמלית היא שאתה מסתכל מלמטה למעלה, מהתוכן המעשי אל התוכן הרוחני. אבל יש כאלה שמרוב ההיקף שלהם, לרוב זה שההסתכלות שלהם היא מיוחדת במינה, הם לא יכולים להסתכל יפה בדברים המעשיים, כי אז הם יישארו שם. אז הם תופשים את העקף הגדול, וממנו הם מותחים קווים לחיי המעשה. והם הם בני עלייה המועטים, וברור שהרב מתכוון לגמרא שלנו בסוכה, שמסתכלים מעלייתם העליונה אל הבית הכללי, המדור הרגיל של בית ישראל הגוי כולו. אז איך הוא אמר? הבית והעלייה. בני עלייה, בנים שלנו, הפך להיות גם בהוראה של בני מעלה. אז הוא אמר, בני עלייה, מי שגם בקומה השנייה, אבל בשביל להבין את הקומה השנייה, אתה צריך לקומה ראשונה. יש כאלה שמתחילים מקומה שנייה, מהקומה העליונה, ומשם הם יודעים אל עולם הזה. אז זה הבית כולו. ואילו האחרים, ההליכה שלהם היא בכיוון שונה. נכנסים לבית, ואם הם זוכים, הם עולים לקומה השנייה. החיפוש הזה, אחרי נקודות, אני לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל נדמה לי שיותר מאשר אצל אחרים, רוצים גם באחרונים שעסקו בזה, ניסיונות להבין את הנוסחאות הפנימיות, דווקא אצל רשב"י. והדין נותן כך, אם אתה מוצא אצל תנאים עצמם שהם יפיינו כך, אז ברור שהאחרים הלכו בעקבותיהם. למשל בפוקד הקרים, בעמוד 50. רשב"י זכה לגלות האלה, זה הדואר. ועל כן אמרו בגיטין סרפזי, שמידותיו תרומות מתרומות מידותיו של רב עקיבא. שהרי רב עקיבא היה שורש לכלל תורה שבעל פה, גם מהנגלות, ורשבי שנה התרומות מתרומות היו עומק ראשית משורש הנעלה. פורט חדש בגמרא. שנו מידותיי, אומר רשבי, שמידותיי תרומות משל רב עקיבא, אז באחד הפירושים, שאני בחרתי סלקציה אחר סלקציה. אמר הם צודק, זה לא סלקציה כמותית, אלא זה במהות. רב עקיבא הוא כל התורה שבעל פה, כולל התורה הסודית. אבל מהתורה הסודית של רב עקיבא לא הגיענו כמעט כלום. אנחנו רמזים פה ושם. נכנס בשלום ויצא בשלום. הוא אומר על שלום ברחי, אבל אני הוצאתי את התמצית, אני הוצאתי את הדלדלן מתוך העוגה, אני היה שלום מידותיי, מפני שאני קיבלתי את הפנימיות של הדבר הזה. את הכוח, אני בבורחי יודעים רק את הכוח הזה, אמר לו רב עקיבא. ורב שמעון בר יוחאי ניסח את התורה הזאת כשהיא הגיעה לכלל גילוי. אני מוכרח עכשיו להסתפק רק במראה מקומות, אבל במראה מקומות כך טוב אפר. יש בתקנת השבים, החל מעמוד כ"ז, 53, עד 66, מהלך גדול על שמעון. פעם הזכרנו את זה כבר פעם. שמעון בפעם הראשונה בתורה, הוא מופיע כמי שעניינו בשמיעה. כי שמע. הווה אומר שכל המציאות של שמיעה היא מכוח מה שאמרה לה, כי שמע השם. ופעם בליל יום כיפר דיברנו שהשמיעה הראשונה מופיעה בתורה לגבי התשובה. וישמעו את כל אלוקים. יש פה עומק, איזה עומק. שהרי מבחינה היסטורית השמיעה הראשונה הייתה כי שמעת לכל אשתך. אבל כי שמעת לכל אשתך כותבים רק אחרי שכתוב הישמעו את כל אלוקים. והשמיעה הזאת של כל אלוקים הפחידה אותם, ואז הם ירדו בתשובה. אם היה הסדר הולך שהיה כתוב קודם לפי המוראות הכרונולוגיים, וישמע אדם מרחבה אשתו, לא הייתה לה אנושות תקומה. כי השמיעה הראשונה הייתה שמיעה של שלילה. שמיעה קדמה לעולם, היא קדמה לשמיעה, וישמעו את כל אלוקים, מתהלך בתוך הגן. זה כנראה מה שמונה בדברי רב צודק, בעמוד כ"ז בתקנת השבים, עמוק עמוק מאוד. שמיעה זה קבלה. האפשרות של האנושות לקבל, היא יכולה להיות חיובית והיא יכולה להיות שלילית. מבחינת העובדות, הקבלה הראשונה הייתה שלילית. האדם קיבל את ההסתה. אבל כאילו את תשובה ככה לעולם, אז השמיעה של מה ישמעו את כל אלוקים וחששו ופחדו, היא נותנת תקווה לאנושות להפוך את השמיעה לחיוב. אז יש פה מהלך על שמיעה. אז בצדק אומר, היו יצאים הזה אמר הבקים על רב שמעון דייני שאני מאורחה מוקרחים כוחחה, וגם מישהו השמרון ודרשין הנשמות, כי זה היה כוחו לקבל קבלה פנימית, וכן קיבלתי, כי הוא היה משבט שמעון. בכל מקום שכתוב קיבלתי, הוא שרה את זה באיש ביצה. איך שואלים באיש ביצה? מי שהצודק היה תלמיד שלו, אז לא שואלים איפה הוא יודע. איש ביצה אמר, פעם נוספת הוא חזר לזה דמות 66, גם רב לזה ברב שמעון, היינו דו משבט שמעון, כפי קבלתי, אני זכר להם. ואז הוא הולך במהר החליף למיועי. מה הפשט שאנחנו מוצאים בחזל שני יוסף בן שמעון? ומופיע בהרבה מקומות, אגב הוא דן בזה גם בברית צדיק ובמדבר 135. מה? למה לא ראובן בן יעקב? הרבה שמות היינו מוצאים. יש בבודס, אז זה מתחיל. אבל ברוב השס, שני יוסף בן שמעון. מה פתאום? איך נתפה? הוא אמר בצדק. מה העניין לתפוס? וכל דברי חזל לא באו במקרה, ושלא בדידו, ואפילו במקום שנקטו למשל המורגן, יש בו טעם נעלם. וכל שכן, במקום שנקטו משל שלא מורגן, ורחוק לומר כי היה מצוי בנין יוסף בן שמעון הרבה. והולך פה סדר, כי מדומה, סיפרתי פעם, שמהשואה ניצלו כמה דפים ממשנתו של רב צודק שלא נתפסו, וביניהם יש ניסיון לאיזו רשימה כרונולוגית של כל התנאים. אז הוא אומר, כי מדומה שהשם שמעון מצוי בין התנאים והמוראי ארץ ישראל, כרב שמעון בן לקיש, ברבי וחי, יוצא בזה מארץ ישראל. אבל בין המוראי בבל לא נמצא כמדומה רב שמעון. והשם יוסף מצוי במוראי בבל ולא בארץ ישראל. רק יוסי, לא בתנאי ולא במוראי ארץ ישראל. ואם כן, עד רבה, אין יוסף בן שמעון מצוי. הולך פה מעל להכניס למילואי. שגם בדוגמה הזאת של יוסף בן שמעון יש פה איזה תכנים פנימיים. אז הוא אמר, אבל יוצא ששמעון זה קבלת של מסורת פנימית, שמי שיכול לשמוע דייני שאני ובורחה מכירים כוחך. משהו בכיוון הזה של ניסיון למצוא מכנה משותף של ההלכה עם היסודות הפנימיים יש בכל הנבואה של הנזיר בעמוד קמ"ז. רב שמעון המיוחד בהלכה שדורש טעם המקרא ואת הטעם, את הפנים, את הסברה, הוא בעל כתר שם טוב. המשנה באבות, שהשם הוא טובו, טיבו, מהותו של הדבר, גופו של דבר. הנה לנו אותו כלל בהלכה, אותו כלל בפרקי אבות. לפי כך לרב שמעון שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. מלאכה שאינה צריכה גופה פטור בשבת, כי הצורך שהמלאכה נעשה בשבילו גוף המלאכה, כדברי התוספות. מלאכת מחשבת עשרה טובה, מלאכת המאוחדת במחשבה. מראה בפסחים, כל העומד לזרוק, כי זרוק דמי. רב שמעון, שהמחשבה לעתיד הנסתרת כאילו היא בפועל. וכן בזוהר, הנסתרות רב שמעון כל מילוי בהתגלגה. הנסתרות כנגלות. אז יוצא שיסודות ההלכה של רב שמי במרחבי התלמוד הם תואמים את העיקרון של הצד הפנימי בגילוי של הזוהר. וכמובן, בלי להתייחס לכל זה, יש רבות שונות. אבל איזה רבות שונות? הרבות שונות מתחיל בבחוקותיי. בבחוקותיי, והשבתי חיה רעה מן הארץ. אז כתוב בתורת כהנים מחלוקת, והשפטתי חיה מן הארץ. רב יהודה אומר, מעלירה מן העולם. רב שמעון אומר, משביתם שלא יזיקו. איך יבטנו חיה רעה? אז כתוב ברבות שובר, הנה בתורת פנים, והשפטתי חיה רעה מדיפלוק תד רב יהודה ורשבי. אם ההשפטה היא כמות הדברים, ורב יהודה הולך לשיטתו, בפסחים, דאין ביום חמץ אלא שריפה, צריך שלא תהיה כמות, אבל נשמי סביר אלי דהשבטה עבד ביטול איכות הדבר. והשלמה של הרמז הרבושובי הזה, יש בצופנת פענח, בראשית עמוד ח', וכל אשר יקרא לו אדם נפש חיה הוא שמו. נפש חיה, כל מין הסגולה שיש בו שאין בין שם, זה השם שנתן לו. והיה מה שכתבנו בתורת פנים, והשבטתי חיה רעה. חיה זה השם שלו, אז אם הוא לא מזיק, אז הוא לא חיה רעה. נגמר הסיפור. הרבי מקשר במפנח צפונות שלו, בעמוד סמך-א', יש שם מאמר שלם על ביטול חמץ. מי שרוצה ליהנות, חוץ ולעיין בתורה שלמה, כרך י"ב, סימן למד ג', יש שם סיכום מופלא. אם אחד היה מרגיש את זה, היה מקבל פרס גדול. סיכום של כל שיטות הראשונים על ביטול חמץ. שמעתי מהדברים.